שמי מוישי, אני בן 12, וכמו שבוודאי כבר הספקתם לראות על המעטפה, המכתב שלי נשלח מארצות הברית, שם אנחנו מתגוררים. הסיפור הבא, אירע בעיקר עם אבי, אך על פי בקשתו, אני כותב ושולח אותו עליכם. אז ככה, אבי שיחיה הוא אמנם יליד ארצות הברית, אבל בצעירותו הוא למד בארץ ישראל, בישיבתו של מורון הגאון רב שמואל ווזנר, זכר צדיק וקודש לברוכה. ובמשך שנות לימודיו הוא נקשר אליו בכל ליבו ונפשו. הוא היה מתייעץ עם הרוב, כך הוא נקרא ביראת כבוד בביתנו, על כל צעד ושעל. וגם לאחר שהתחתן והתגורר בארצות הברית, הוא נהג לפקוד את בית הרב לעתים קרובות, להיוועץ בו ולקבל את ברכתו. פעם אחת בלבד זכיתי גם אני לראותו. היה זה כשביקרנו בארץ לרגל שמחה משפחתית. הייתי אז רק בגיל 5, אבל דמותו המהירה והחמימה נחרטה אצלי עמוק עמוק בנשמה. וכעת, לשם הבנת הסיפור, חשוב שאקדים ואספר לכם כי אבי עוסק לפרנסתו בסחר יהלומים. מה שאומר שלא פעם מבקרים בביתנו כמות לא קטנה של יהלומים, לפעמים למשך יום, לפעמים ליומיים, אבל הרוב הם רק קופצים לשנת לילה, והשכם בבוקר הם יוצאים עם אבא לתחנה הבאה. מיותר לומר שהעיסוק בזה והחשש מגנבות ושודים למיניהם דורש משנה זהירות ועין פקוחה על כל צעד ושעל. עכשיו, אני עוצר מלדון ולספר בענייני היהלומים המסחריים, שאחר כך עוד אחזור עליהם, וכעת אספר לכם על יהלום מסוג אחר, הרבה יותר יקר, קוראים לו אמן, וזה כבר קשור באופן ישיר עליכם ארגון בני אמונים. אבא לקח לליבו בצורה לא פשוטה את פטירתו של הרב ווזנר בחג הפסח דאשתקד. הוא אמר לנו כי הוא מרגיש תחושת ריקנות, והוא חש צורך לעשות משהו לזכרו ולעילוי נשמתו. אבא שרצה בכל מאודו לעשות למען רבו, שעשה כל כך הרבה בשבילו, ניסה לחשוב על רעיון מתאים. וכאן אתם בני אמונים נכנסים לתמונה. כמחצית השנה לאחר הפטירה, נחשף אבא באמצעות האלון שלכם בני מאמינים, למבצע תוירס הלוי, אותו יזמתם לעילוי נשמת הרב, ובמסגרתו מתחזקים בעניית אמן על ברכויס השחר, וכמובן גם זוכים באות בספר התורה ובעוד כל מיני פרסים ודברים מעניינים. אבא ממש התלהב מהעניין, והחליט להשתמש ברעיון הזה ולערוך מבצע בסגנון הזה בתוך ביתנו, בקרב בני המשפחה. באחת השבתות הכריז אבא בדרמטיות במהלך סעודת ליל שבת על פתיחת מבצע חיזוק בעניית אמן לעילוי נשמת מורו ורבו. אבא הודיע כי הוא באופן אישי ינהל את המבצע ויתגמל אותנו בפרסים בהתאם להשקעה. הוא אף הפתיע וחילק לכל אחד מבני המשפחה דפים בהם הדפיס במיוחד טבלת מבצע לתפארת. בראש הדף התנוסס בגאון שם המבצע משמר הלוי. את השם הזה בחר אבא. ולשאלתי מדוע עשה כך, הסביר לי אבא כי זה מושתת על הפסוק פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים, ודרשו חז"ל שאומרים אמן. הרי שעוני האמן הם עומדים על המשמר, ולכן מבחינתו זהו השם ההולם ביותר למבצע של אמן שנערך לזכרו של הרב ווזנר, שהיה כידוע לוי. ההסבר מצא חן בעיניי, אך יותר מכך המבצע עצמו, וגם בשקט בשקט הפרסים, כי אבא יודע לפנק עם פרסים באמת שווים. הוא הודיע לנו כי מהיום והלאה אנחנו מתחילים לרשום ולתעד כל הקפדה שלנו בענייני אמן, החל מברכות השחר ועד בורא נפשות, והוא כבר יחליט בכל סוף שבוע איך הוא מתגמל אותנו. נכנסנו לעניין בכל המרץ, ומאז עד היום אנו מקדישים בכל שבוע זמן נכבד במהלך סעודת ליל שבת לנושא המבצע. אבא משמיע לנו דברי חיזוק בנושא, מצטט מדרשים ומאמרים מכל מיני ספרים, ותמיד מקנח באיזה סיפור מרגש ומאלף. לאחר מכן מתבקשים כל אחד מהילדים להגיש לו את טבלת המעקב, והוא מציין תמיד כי הוא נהנה מאוד לראות את הפעילות שלנו. במוצאי שבת אנחנו מגישים לאבא את טבלת המעקב, והוא מתגמל אותנו בפרסים, והוא עושה את זה ביד רחבה. שבת אחת אבא מספר לנו כי עלה בדעתו רעיון לתוספת חיזוק בעניין האמן. הוא סיפר כי במהלך השבוע האחרון קרא והוא נשאר בבית הכנסת זמן רב לאחר תפילת ערבית, וזאת על מנת להשלים את חוק לימודיו. כשסיים הוא נזכר כי עדיין לא ברך ברכת בורא נפשות, והצטער על שלא הקדים לברך כשעוד נכח מישהו בבית הכנסת שיכול היה לענות אחריו אמן. אך בלית ברירה הוא ברך לבדו, אבל הוא עשה את זה בקול ובכוונה. להפתעתו הרבה הוא שומע מכיוון עזרת אנשים את המילה אמן כשהיא נאמרת בדבקות אחר ברכתו. התברר כי במקרה מישהו מהמתפללים התעכב שם. בעקבות כך הציע אבא להוסיף למבצע חיזוק נוסף, שגם במקרה ואיננו מוצאים בסביבתנו אי מי שיענה אחרינו, בכל זאת נקפיד תמיד לומר את הברכה בקול. אבא ביקש לשמוע את דעתנו, וכאן הייתי אני זה שהפתעתי אותו וסיפרתי לו. לפני מספר ימים בשעת לילה מאוחרת שכבתי במיטה, לא הצלחתי להירדם, בתוך כך אני שומע אותך מהמטבח מברך בקול, וכמובן שעניתי אחריך. אבא הגיב בהתפעלות ואמר, אם כך הרי זה אות משמיים, וההחלטה נפלה פה אחד. החיזוק הזה נכנס אף הוא למסגרת המבצע. באחד הימים, בשעות הערב המאוחרות, נכנס אבא הביתה כשהוא נסער. הוא סגר את דלת הסלון והסתודד עם אמא במשך שעה ארוכה. לאחר מכן, ראינו גם אותה כשהיא נסערת ועיניה אדומות. כשאבא ראה אותנו מתלחשים ומנסים לפענח את שהתרחש מולנו, הוא הודיע ברוגע, אין לכם מה לדאוג, בחסדי שמיים הכל בסדר. אבל המשפט הבא שאמר, לא ממש הוסיף לנו רוגע, זה ממש לראות ניסים בעיניים, הוא אמר. כעת היינו מסוקרנים שבעתיים. אבא לא נענה להפצרותינו, והודיע לנו כי את הסיפור המלא אנחנו נשמע בסעודת ליל שבת הקרובה. וכעת, אחת שתיים למיטות, הורה לנו אבא. הסקרנות בערה בנו, אחיות וכל זה התרחש ביום חמישי בלילה, ניחמנו את עצמנו בכך שנותר לנו להמתין פחות מ-24 שעות עד לסיפוק סקרנותנו. מי שהיה נכנס לביתנו ביום שישי היה רואה משפחה שלמה מרוגשת ומעט מבולבלת. אבא ואמא בגלל הסיפור העלום, ואנחנו בגלל שעוד לא ידענו מהו. ההכנות לשבת נעשו בזריזות וביעילות יוצאת דופן. והנה הגיעה השעה. סיימנו את המנה הראשונה, למרות שבקושי התחלנו אותה, מרוב מתח כמובן. אבא, ללא השתאות, פותח בהודעה הבאה. התלבטתי רבות האם שבת קודש זהו זמן מתאים לסיפור שיש בו מעט מתח, ואולי אף יגרום לכם בהלה בשלב מסוים. אבל במחשבה שנייה ובהתייעצות עם אמא, החלטתי כי אין זמן יותר מתאים מלספר את חסדי השם ולהודיע את גבורותיו ונפלאותיו יותר מאשר בסעודת שבת. אבל אקדים ואומר, תזכרו כי בחסדי שמיים הכל יסתיים בסוף בצורה הכי טובה וללא שום נזק. הרגשתי כי רק בגלל כל ההקדמות הללו אני כבר מתפקע מרוב מתח. אבא לקח את נחתה קלה, לגם מעט מצקר מהכוס שלפניו, ופתח בסיפור. אתם הרי יודעים כי במסגרת עבודתי אני צריך להעביר מדי פעם חבילות קטנות של יהלומים מפה לשם. ולפעמים השם הזה הוא במקום קצת יותר רחוק, כפי שהראה לי השבוע כשהייתי צריך להעביר מספר יהלומים למדינה אחרת בתוך ארצות הברית, מה שהצריך אותי לטיסה פנימית קצרה. הנהנו כולנו בראשינו, אמנם עד כה כלל לא ידענו שאבא טס השבוע, אבל עצם העניין ממש לא היה חדש לנו. ובמקרים כאלו, וכך גם עשיתי ביום חמישי האחרון עם שיח אבא, אני מזמין מקום לטיסה יוצאת לפנות בוקר, על מנת שכשאגיע ליעדי אספיק להתפלל כראוי תפילת שחרית במניין, ולאחר מכן להסדיר את עיסוקיי, ועוד להספיק ולחזור בשעה סבירה כדי להשתתף בשיעור הדף היומי. בליבי הרהרתי בהערצה על הקפדתו של אבא במשך שנים רבות ובעקביות מרשימה שלא להפסיד את שיעור הגמרא היומי בכל מחיר. עכשיו, אתם הרי ודאי יודעים, וכאן הרצינו פניו של אבא, כי יהלומים הם דבר יקר מאוד. מצד אחד הם נדירים וקשים להשגה, אך מצד שני, לחטוף ולשדוד תיק קטן מלא יהלומים ולהיעלם זו משימה די פשוטה ודי קורצת לסוג מסוים של אנשים, ולצערי היא גם די שכיחה. לא אחד ולא שניים מחבריי חוו שוד או לכל הפחות ניסיון שכזה. לכן, כשאני נאלץ לעבור ברחוב עם תיק יהלומים בידי, אני נוקט בצעדים זהירים, מצמיד את התיק וקושר אותו היטב לחגורתי, ובנוסף, אני משתדל תמיד לצאת דווקא באמצע היום, כשהרחוב עמוס באנשים ומלאכת השוד הופכת למורכבת יותר. אבא עצר לרגע מסיפורו, התבונן על כולנו וחייך. הוא ראה מולו כשבעה ילדים עם פיות פעורים ואישונים מורחבים. אך מיד המשיך. אבל לפעמים, כמו הפעם, אין לי ברירה. חשוב לי מאוד לצאת בשעה מוקדמת, כפי שהסברתי לכם. אך בכל זאת, נזהרתי מאוד, ולא דיווחתי לאף אחד על הטיסה המתוכננת, חוץ מלאמא כמובן. אפילו אתם לא ידעתם מכך עד עכשיו. בשלוש לפנות בוקר, התעוררתי משנת לילה קצרה. התארגנתי בזריזות ויצאתי. כשהגעתי לפתח הבניין, עצרתי לרגע וסקרתי את הסביבה. הרחוב היה חשוך לחלוטין, לא הייתה בו נפש חיה. את מספר הצעדים שהפרידו ביני לבין הרכב שחנה ממול ובעזרתו תכננתי להגיע לשדה התעופה, גמתי בריצה קלה. הנסיעה עברה בשלום, ללא שום אירוע חריג, וכך גם הטיסה. בסייעתא דשמיא השלמתי את המשימה בהצלחה מרובה, ועוד הספקתי לחזור כמתוכנן ולהשתתף בשיעור הדף היומי. לאחר השיעור, התפללתי כמו תמיד תפילת ערבית, ואף הודיתי להשם על כך שהכל עבר בשלום. אבל בשלב זה, עוד לא ידעתי עד כמה אני צריך להודות. בסיום התפילה, יצאתי מבית הכנסת, בכוונה להגיע סוף כל סוף הביתה, לנוח מהיום הארוך והמתיש שעבר עליי, וכמובן לראות אתכם ילדיי האהובים ואולי אפילו להספיק להחליף איתכם מספר מילים. אך כשהוצאתי את הנייד מכיסי על מנת להעביר אותו בחזרה ממצב שקט למצב רגיל, כל התוכניות השתנו. על צג הטלפון אני רואה 10 שיחות שלא נענו וכולם ממספר חסום. עמדתי, ניסיתי להבין מי הוא זה שמחפש אותי כל כך בדחיפות ובעקשנות ועוד ממספר חסום. אך לפתע אני שומע צלצול. על הצג שיחה חסומה. הרמתי. שלום, אני מדבר עם אברהם? כן, עניתי. מי מדבר? התשובה הפתיעה אותי. מדברים מהמשטרה. אתה נדרש מיידית לחקירה, אנחנו ממתינים לך. אני רועד מפחד כמו עלה נידף ומנסה לברר. על מה ולמה? תבוא ונדבר, נעניתי בקצרה. אבל באיזה נושא? ניסיתי בכל זאת. בוא לכאן ותשאל את כל השאלות. אבל גם זה רק לאחר שתענה לנו תשובות, אמר השוטר בקצרה וסגר את הטלפון. השיחה הסתיימה והלב שלי דפק בעוצמה רבה, כמעט כמו שאתם מרגישים עכשיו. ניסה אבא להתבדח ולהקל על האווירה הטעונה, אך ללא הצלחה. נכנסתי לרכב, ומה שהיה אמור להיות נסיעה, הפך לטיסה השנייה שלי לאותו יום. רק שהפעם, אני הייתי החייס. בדרך אפילו הרהרתי לעצמי, נו, מקסימום, יתפוס אותי שוטר. מה הוא יעשה לי? ייקח אותי למשטרה? לא נורא. ממש במקרה אני צריך להגיע בדיוק לשם. לפחות הדלק לא יהיה על חשבוני. בסופו של דבר, אני מוצא את עצמי בחדר קטן וחנוק, מול שוטר, שנועץ בי מבט קשוח, לפחות כאילו נחשדתי בהפלת מגדלי התאומים, ומתחיל להציק לי בשאלות סתמיות לגבי הטיסה שלי אתמול, להיכן נסעתי, מתי חזרתי, מה, כמה, איך ולמה. הוא שומע ורושם. בסוף הוא אומר לי, היה לך נס גדול. עוד לא הספקתי להרהר איפה למד הגוי הזה לבטא את המילה נס, והוא כבר מבשר לי בחגיגיות. רק שתדע, כפסע היה בינך לבין שוד, ובסבירות גבוהה שהוא היה כולל בתוכו גם אלימות כעסקת חבילה. הייתי עמום, והשוטר הוסיף לספר. הגיע אלינו מידע מודיעיני על תכנון שוד. המידע היה מאוד ברור וממוקד, ועוד מעט גם תבין מי הצדיק שסיפק לנו אותו. המידע דיבר על כנופיית עבריינים המוכרת לנו, שהמומחיות שלה זה שדידת יעלומים, והיא פועלת באופן מתוחכם ומאוד מסוכן. במהלך החקירה התברר כי אתה מצוי אצלם תחת מעקב כבר במשך חודשים ארוכים, אבל הזהירות וההתנהלות הנבונה שלך הקשתה עליהם כנראה את המלאכה. כל זה עד הטיסה שלך בלילה האחרון שאיכשהו נודעה להם וסיפקה להם הזדמנות פז. אתה היית בשבילם טרף קל, גם שעת לילה מאוחרת, גם אדם בודד, גם לא נראה בריון גדול, ומה גם שיש להם מנהג משונה להצטייד בחתיכת מתכת חלולה וקרה העונה לשם אקדח, למקרה שהפציינט יתחיל להפתיע ולגלות סימני גבורה מעבר למצופה. ואם ממש צריך, אז הם גם יודעים להשתמש בו באופן כזה שהמטופל כבר לא יחשוש לעולם, לא מאקדחים ולא משום דבר אחר. הבנת? פרץ השוטר בצחוק, כשהוא בטוח שהוא הכי שנון ומצחיק, ושזה בדיוק הזמן להתבדח איתי. ודאי, הגבתי, ובמאמץ רב הצלחתי אפילו להפיק מגרוני את הצליל הכי דומה לצחוק. הוא כנראה רווה נחת מעצמו, והמשיך בסגנון הזה. עכשיו, למיטב ידיעתנו, שיטת העבודה שלהם היא כזאת. יש ביניהם סוג של תורנות. כל פעם, מישהו אחר מקבל תפקיד ראשי בשוד, והוא גם זה שזוכה בשלל. ממש כמו התורנות בנהגי מוניות, שכל אחד בתורו מקבל נסיעה, פעם משתלמת יותר ופעם פחות, רק ההבדל הוא שהכנופיה לא מפעילה מונה, גובה תמיד לפי תעריף 2, ואפילו לא מחזירה עודף. השוטר נהנה, צחק מהבדיחה של עצמו, חשף טור שיניים צהובות והמשיך. הערכות המקצועיות שלהם הצביעו על כך שהפעם הם הולכים לעשות מכה רצינית. לפי המידע שהם אספו, החזקת בידך כמות גדולה של יעלומים. אחד מחברי הכנופיה, שכנראה עוד לא הספיק לעבוד על מידת הקנאה, ולא ממש פרגן לשודד התורן, החליט להלשין עליו. הוא התקשר אלינו, בעילום שם כמובן, וסיפר לנו הכל. הוא נתן לנו פרטים מלאים, סוג הרכב שאמור לשרת את הפושע, השעה המדויקת, מקום השוד, וכל מה שצריך בכדי לשבור שגרת לילה משעממת של חוליית שוטרים חובבי אקשן. הכל התנהל כפי התוכנית. הגענו למקום, הסתתרנו בסמוך, ראינו את רכבו של החשוד חונה מול הבניין בסמוך לרכב שלך, וחיכינו. ניסינו לבלוש בזהירות ולחפש את השודד, אך הנחנו שהוא מתכופף בתוך הרכב, מסתיר את עצמו וממתין לך. לא התקרבנו, היה חשוב לנו לתפוס אותו על חם בעת ביצוע העבירה, כך שיקשה עליו לספר אחר כך לשופט סיפורי סבתא, אך היינו קרובים מספיק כדי לזנק עליו ברגע הנכון. והנה, בהגיע השעה עליה דווחנו מראש, עמדנו מופתעים. לפתע ראינו את החשוד יוצא מפתח הבניין בריצה מטורפת, טס במהירות הבזק ונעלם משם כהרף עין. אבל לא לכיוון הרכב שלך כפי שחשבנו, אלא לכיוון הנגדי. בתוך שניות היינו בעיצומו של מרדף. התחלנו לדלוק אחריו רגלית. זה לא היה קל ולא פשוט. הוא העביר אותנו סדנת כושר זריזה ומאתגרת. אך לבסוף, במרחק כמה רחובות, הוא נתפס. במקביל שלחנו ניידת נוספת לביתך על מנת לאתר אותך, אבל גם אתה כבר נעלמת יחד עם הרכב. הבנו שכנראה יצאת בשלום מהעסק. ליתר ביטחון, בדקנו ברישומי חברת התעופה, והתברר לנו כי אכן עלית למטוס כמתוכנן. בחקירתו ניסה החשוד לטעון בכל תוקף שלא ביצע שוד, ואפילו לא תכנן. לדבריו, הוא סתם ערך טיול לילי. אבל הוא מצידו לא הצליח להסביר מדוע בחר לסיים את הטיול עם ריצת אמוק, ואנחנו לא הצלחנו להבין מה בדיוק השתבש בתוכניות של הברנש וגרם לו לברוח. בסופו של דבר הוא נשבר. הסיפור שלו הפליא אותנו מאוד, וזו בעצם הסיבה שנקראת לכאן כדי להשלים לנו כמה חלקים בפאזל. הוא סיפר כי התכנון המקורי שלו היה לשדוד אותך עוד בתוך המעלית ולצאת עם השלל מהכניסה האחורית של הבניין, להיכנס לרכבו ולהסתלק. אבל מאחר הוא הכיר את נפשם של חבריו לעבודה, הוא חשש מאוד מהלשנה. במיוחד הוא חשש באחד מהם שמנסה להפיל אותו בפח, והוא אכן לא טעה. אבא נהנה לראות אותנו רתוקים, מאזינים בשקיקה ובדממה מוחלטת, והמשיך. החוקר סיפר לי, בדרך אגב, כי הרבה מהמידע המודיעיני שלהם מגיע לא פעם דווקא מהחברים הטובים של העבריינים. והחוקר המשיך וסיפר. החשוד שלזכותו עבר עשיר ומרשים בפריצות וגנבות, והוא אף זכה לא פעם לנפוש בנגנבה אחת לשנייה, במספר בתי סוהר, כבר ידע מי הם החברים שלו. והוא עשה כאן תרגיל די מבריק. הוא שתל בכוונה תחילה מידע מוטעה. לאחר שביצע אחריך מספר מעקבים ולמד כל פרט שיכול למנוע ממנו הפתעות בלתי צפויות, הוא שם לב בין היתר כי בחזית הבניין, בחנייה הסמוכה לרכבך, חונה באופן קבע רכב מסחרי בצבע אדום. לחבריו שהתעניינו בפרטי התוכנית, הוא הודיע כי בכוונתו להגיע עם רכב מסחרי שהשיג איכשהו. הוא הזין אותם גם בתיאור מדויק של הרכב שהיה שווה לזה שחונה בצמוד אליך. הוא אמר להם כי בכוונתו לחנות ליד הרכב שלך, ובשנייה שתנסה להיכנס אליו הוא יתנפל עליך וישדוד אותך. במידע הזה הוא הטעה אותם בשלושה דברים. הוא הגיע עם רכב אחר, הוא הכנה אותו בסמטה האחורית מאחורי הבניין ולא בחזית, והתוכנית שלו הייתה לשדוד אותך בתוך המעלית. ומה קרה? שאלתי את השוטר. אני יכול להגיד לך מה החשוד מספר שקרה. הוא טוען שהוא הגיע לבניין כפי שתכנן, עלה במעלית והמתין לך קומה אחת מתחת דירתך. הוא תכנן לעצור את המעלית הנושאת אותך ועוד כמה יעלומים קטנים ברגע שתגיע לקומה בה הוא המתין, להצטרף אליך לנסיעה הקצרה, מתוך ידידות עמוקה כמובן, ואולי גם לעזור לך להיפטר מהמסע הכבד של היעלומים. אבל, לטענתו, ברגע שיצאת מהבית, הוא הופתע לשמוע אותך מדבר עם מישהו. הוא הבין משום מה שאתה משוחח עם שוטרים, והחליט באותה שנייה שהחברים כנראה לא קנו את הסיפור שהוא מכר להם, ומן הסתם עלו על התוכניות המקוריות שלו. אחרת, אם יש לך לדבר בשעה כזאת. הוא גם הסיק מיד כי בוודאי תומנים לו מלכודת וממתינים לו בחוץ, במקום שם הוא באמת הכנה את רכבו, שזה אומר בסמטה האחורית. ואז הוא עשה הפוך על הפוך, ובעוד אתה יורד בנחל במעלית מבלי לדעת מאומה, הוא החליט לברוח דווקא לרחוב שחזית הבניין פונה אליו. הוא פשוט היה בטוח בכך שעלינו על התוכנית האמיתית ואנחנו ממתינים לו ליד רכבו. אבל האמת היא שאנחנו דווקא כן קנינו את המידע המוטעה שלו והמתנו לו בחזית הבניין בסמוך ונראה לרכב שלך, כך שהוא רץ כמעט לתוך הידיים שלנו. ואתה, כמו נסיך, יורד לך במעלית, נכנס לרכב בשלווה ונוסע כאילו אף אחד לא תכנן לשדוד אותך, כאילו אין פה שוטרים שעושים למענך כרגע שירות קטן ורודפים בלי נשימה אחרי איזה עבריין דלוח. באמת תודה לכם, אני פשוט באלם, הגבתי לשוטר, ובלבי הודיתי לקדוש ברוך הוא. אבל רק לא הבנתי, איך זה שהוא שמע אותי משוחח עם שוטר? הרי יצאתי לבדי כשכל בני הבית ישנו ולא דיברתי עם אף אחד. נו, בשביל זה בדיוק קראנו לך לפתור את התעלומה, אמר לי השוטר. אולי שוחחת בטלפון עם מישהו? הרהרתי לרגע ועניתי בשלילה. אני לא נוהג להתקשר לאנשים ב-4 לפנות בוקר. אבל פתאום נזכרתי. כן, כן, נכון, דיברתי. אבל לא עם שוטר, אלא עם המלך בעצמו, עם מלך העולם. פשוט ברכתי ברכה בכל. וכאן פנה אלינו אבא בהתרגשות רבה. אתם בוודאי זוכרים את ההחלטה שלנו להקפיד לברך כל ברכה בכל מצב בכל רם. אז מה שקרה הוא שברגע שיצאתי מהבית באותו הלילה נזכרתי כי שכחתי לברך ברכת אשר יצר. מיד נעמדתי ליד הדלת וברכתי בקול. אני אפילו זוכר שהבזיקה בי איזו מחשבה קצת הזויה שאולי מי מהשכנים במקרה יצא מהבית ישמע אותי ויענה אחריי אמן.
רופא כל בשר ומפליא לרפות.
אמן.